בוקר טוב לכולם, יום שני כ"א בסיוון תשע"ו, אנחנו במידות הראייה כבר מריחים את, את סיומו של הספר הקדוש הזה. אנחנו כולנו יודעים ומדברים ושומעים וקוראים ומעיינים ועוסקים רבות בצדיק. אני לא מכיר כמעט ספר שלא עוסק בהגדרת המושג צדיק. אפילו בספרי הקודש מפורש, צדיק יסוד עולם, כן, הרבה, לא דוד המלך, כי חסיד אני וקדי, כן, כולי כולי יש. המילה צדיק היא בעלת הגדרות רחבות, וכל אחד יש לו את ההגדרה לצדיק שלו. כמובן שיש גם צדיקים. אם אנחנו מגדירים הגדרת הצדיק, יש גם צדיקים כאלה שהם מתאימים להגדרות. הרב בפסקה שלנו, הצדקות, לא מדבר מי הוא הצדיק, הוא לא מגדיר האם צדיק זה מי שאומר שלוש תפילות במניין ונוהג כך או אחר. הרב בפסקה הזאת מדבר על מאפיין פנימי, אישי, שלעניות דעתי, הוא נוגע לכל הצדיקים באשר הם. לא משנה אם זה היה לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. היי, אנחנו יודעים שיש דיון, האם אבות האומה היהודית, אברהם, יצחק, יעקב וכולי, השבטים, והאם הם מתייחסים אל העם היהודי או שהם בני נוח. כלומר, האם דינם כיהודים או האם דינם כבני נוח, מה זה כל כך משנה לנו? מה זה חשוב לנו? חשוב לנו למשל לגבי כהן וקברי אבות. האם כהן מתאמים או לא מתאמים? אם אנחנו אומרים שאבותינו היו מבני נוח, אז גוי לא מטמא. כן, אז גם יכולים להיות שם גם כהנים. ואם אנחנו אומרים שהם משתייכים לעם היהודי, אז אם כן, אז צדיקים מטמאים, לא מטמאים, כן? דיונים שלמים. כלומר, זה קשור לדברים מעשיים, לא רק בדברים הפילוסופיים, הרעיונים, המחשבתיים, כן? אבל זה לא הנקודה שלנו. גם אברהם אבינו, גם תרח, לא, סליחה, כמעט אמרתי תרח, אבל לא תרח. גם שם, גם חנוך. כן? מבראשית העולם ובריאתו ועד הצדיק, הצדיק של היום, המאפיין הוא אחד לכולם. היום, אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו נמצאים במדרגת הצדיק, זה לא רק צדיק יסוד עולם, אלא אנחנו צריכים לבדוק גם אם אנחנו שומרים על מידת היסוד, ואנחנו שומרים עליה מכל משמר וזוכים להיכשל בה רק לתרבותים רחוקות, ומיד עושים תשובה, ממילא צדיק יסוד עולם, מה זו ההגדרה של צדיק? כלומר, אם אני באמת נמצא בהגדרה של הצדיק, כפי שאנחנו נראה בדברי הרב, אם כן, אז אנחנו מגדירים עכשיו לא את הצדיק, אלא את הצדקות. מה מאפיין את הצדקות? במילים אחרות, מהם המהלכים הנפשיים, הפנימיים, הרוחניים, הרגשיים, הפסיכולוגיים, שאותו אדם הרוצה להיות צדיק לא בעיני הבריות, אלא צדיק בעיני הקדוש ברוך הוא. וזה הבדל גדול, כי צדיק בעיני הבריות יש המאחזים את עיניהם של הבריות, ונקראים צדיקים, כן? ובאים אליהם וקונים את ידיעותיהם, ברכותיהם, סגולותיהם, כמיעותיהם, וכל מיני מרעים בשין אחרים שהרי אין בהם ממש, הם מזויפים. כן, אומרים שהוא צדיק, נו, בסדר, צדיק, צדיק, יסוד עולם. פעם אמרתי בבדיחות היותר מפעם אחת, שעם צדיקים כאלה, ברור למה יש רעידות אדמה. כי אם היסוד כזה רעוע, נו, כל העסק רועד, כן? אז לכן, אנחנו הולכים לדבר על צדיק אמיתי. אומר הרב, ונקרא בפנים קודם כל את דבר, הצדקות היסודית. מה הפירוש? צדיק, יסוד, עולם, כן. רב משתמש בצדיקות היסודית הבסיסית. שעליה עומד בניין הצדיקות כולו של צדיק יסוד עולם, היא התביעה האלוהית התדירה שברוחו. להיות קשור בכל חפצו, שכלו, רצונו והרגשתו לקונו, לצור כל העולמים, מקור חיי כל החיים והוויית כל ההוויות. כל הדברים המשתעפים במעשים, בהשכלות, בתורניות, אינם כי אם סעיפים שלפעמים מתגלה על ידם האור הקדוש של הצדקות העליונה. אבל עצמותה אינה כי עם אותו הזיו הקבוע בנשמה בעצמיות מהותה, שמתגלה בתוך נקודת החיים היותר מרוכזת, שמגמתה היא הקשר התדירי והמתגבר תמיד עם האור האלוהי. החלק הראשון היה עוד איך שהוא הסתדר לי. פשטות. החלק השני צריך עיון גדול, לא בגלל שהדברים הם לא במקומם, אלא פשוט צריך להבין מה הרב רוצה לומר. בואו נחזור ונעיין בדברים קודם כל בחלק הקל יותר. הרב לוקח אותנו מה שנקרא לאט לאט אל עומק הרעיון של הצדקות. מהי צדקות בעיניכם? בודאי? מה הצדקות בעיניכם? לא ברכתי מכל. מה זאת צדקות?
אדם בעל מידות.
מידות. אוקיי. מידות ישרות אני מקווה. מידות ישרות, אוקיי. עוד?
צדק ומשפט נכון כיסך.
לא שאלתי מה הצדקותו של הקדוש ברוך
הוא. לא, אבל
זה צדקות. מה זה בעיניך צדיק? צדקות. לא, לא צדיק, צדקות. אדם נוהג בצדקות. מה זה? אתה רואה מישהו, אתה אומר, או, זה צדיק. מכירים את זה, נכון?
דרך
יש. פעם לא היה מנהג לומר כל מילה שנייה אחי. היום המנהג הוא לומר כל מילה שנייה אחי, ואחר כך בקיאים.
מה
זה צדקות? מה זה צדקות?
אולי דרך...
בעיניך.
דרך חיים.
דרך חיים, אוקיי? יש עוד רעיונות.
דרך הישר.
אין לכם עוד.
זה לא הגדרה. דרך חיים.
אני לא יודע, אני כרגע שואל על מנת לנסות להבין איפה אנחנו חיים. מה זאת צדקות?
תפיסת עולם ישרה.
תפיסת עולם ישרה, מידות ישרות. עוד, הצד הזה אני רואה היום נמצא באמצע. הוא באום, נמנע. אומר הרב, למעשה, כשאנחנו הולכים לדבר על התכונה, התכונה הפנימית של הצדיק, קודם כל אנחנו מדברים על צדיק יסוד עולם. אחר מניח נחת יסוד. שצדיק אמיתי הוא אחד כזה שהעולם עומד עליו. באמת. מה הכוונה? עולם עומד על צדיק. זה משקל כבד. עולם ומלואו עומד על צדיק. כן, זה צריך להסביר את המושג הזה. לפעמים אנחנו אומרים, כן, יש צדיקים שהעולם עומד עליהם. אנחנו למדנו במשנה שהעולם עומד על התורה, על העבודה, על מידות חסדים, על השלום, האמת, כן? יש דברים שהעולם עומד עליהם. כלומר, אם אני עושה בהגבלה ובהשראה בין הדברים הללו, צדיק, שהוא יסוד העולם, חייב להיות גם אמת, גם משפט, גם שלום, גם תורה, גם עבודה. אז זה עומד העולם. כלומר, אלא מאפיינים הפנימיים יותר שמגדירים את עמידתו של העולם בזכות אותו האדם המתקרא צדיק. בסדר? אבל מה תכונת האופי של האדם הזה שהביאה אותו למדרגה הזו? כלומר, האם זו תכונה מולדת? האם יש אדם שנולד צדיק? אנחנו יודעים שלא. פרק הראשון בתניא פותח מה שמביאה מסכת נידה, משביעין אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. אבל אף אחד לא נולד צדיק. זאת אומרת, צריך להיות איזה פעולה נפשית בלב הילד המתפתח מהיותו אדם, כן? מרגע שהוא נולד, עד שלב כלשהו בחייו, שבו הוא שואף לדבר מסוים, למהלכים ממוקדים, בעלי מטרה, תכליתיים, שבעקבות ההגעה אליהם, העמל עליהם, הוא נכנס לגדר של צדיק. לכן אומר הרב, הצדקות היסודית של צדיק, יסוד עולם, זו התכונה הפנימית של האדם הזה, שהוא המכונה צדיק. העולם למעשה כביכול נשען עליו. זאת אומרת, העולם הגשמי, וגם למרבה הפלא, אולי לא, העולם הרוחני. יש שנת טעות. שנת טעות, הרב כותב בחבש פאר, בדרושים, בדרוש הראשון, הוא כותב שיש אנשים שטועים טעות חמורה, והיא התפיסה האלילית הנוצרית שלא שייכת ליד. הפרדת הרוח מן החום.
על הצדיק כאילו?
היהדות, כמי שמכירה במי שאמר בעלי העולם, שהכל מכוחו והכל ממנו, היינו, החומר הוא נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. בשירות נמצא באופן של כלי המסתיר בתוכו את מה שיש בתוכן הפנימי. זאת אומרת, החומר מסתיר בתוכו את המהות האלוהית שבו. אתה מכיר את הסיפור על אותה, שכחתי, וכה עשו חכמנו, כבר מזמן לא קראתי את הספרים הללו, אבל זה מופיע בתלמוד, שהייתה ילדה שהלכה עם סיר מכוסה, שאל אותה, מה יש בסיר? שאל אותה, תלמיד חכם? אמר לו, אם הייתה רוצה לדעת, היא לא הייתה מכסה. אם הייתה רוצה שידוע, זה היה פתוח. כך, איזה חוכמה, כן? זה חוכמה פשוטה, אנחנו אומרים לו, נו באמת, זה פשוט, לא? לא, זה לא פשוט בכלל. כלומר, יש דברים שהם מכוסים. מכוסים מעינינו. ורק אנשים מסוימים, או בעלי רישום כאלו או אחרים, יכולים לדעת מה התוכן הפנימי. במקרה של הסיפור שלנו, זו האמא, ואפילו אולי הילדה לא. יכול להיות שהילדה נקראה אל אמא, לקחת את הסיר למקום למקום, שהוא היה מכוסה. כלומר, יש מי שיודע ויש מי שלא. אז השאלה שלך היא שאלה מעניינת, מה יש בסיר. אבל אולי אין לך רישות לעיין בסיר. אם כן, אנחנו מדברים על תכונות אופי של הצדיק, שעניינו הוא משען לעולם. איך? איך אדם הופך להיות משענת לעולם? אומר הרב, היא התביעה האלוהית התדירית שברוחו. להיות קשור בכל חפצו, שכלו, רצונו, והרגשתו לקונו, שימו לב איך שהרב מפרט. יש פה קשר בכל חפצו, קודם כל. כלומר, כלל, כל מה שהוא חפץ, זה להיות קשור. כן? קשור לקדוש ברוך הוא. וזה לא משנה אם זה בצד החומר או בצד הרוח. הכל צריך להיות קשור אל הקדוש ברוך הוא. ושימו לב, שכלו זה הצד ההגיוני שלי. כן? כוחות השכל, הרגשות, הדמיונות. איזה דמיונות? הרי אנחנו יצאנו נגד הדמיונות. איזה דמיונות? על איזה דמיונות? פה הרב מדבר על הרצון להידמות לקונו. לא דמיון כוזב, אלא להיות דומה לקונו. הוא רחום והצדיק הזה רחום. הוא חנון והצדיק הזה חנון. הוא גומל חסדים והצדיק הזה גומל חסדים. אז זה הוא רוצה להידמות בכל רגע בחייו לאותם הנהגות שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. זאת אומרת, היינו, מה עומד מול אותו צדיק? הצדקות שלו באה לידי ביטוי שכל מעשיו הוא שואף ורוצה שיהיו נדמים לדרכי השם.
יש הבדל בין חפץ לרצון?
כן. חפץ הוא דבר המוגדר על ידי הרצון. הרצון הוא מניע לחפץ. אני רוצה דבר מסוים, חפץ מסוים, אבל המניע זה הרצון שלי. אנחנו נדבר באות ריש, הרב ידבר על רצון. לכן אומר הרב, לצור כל העולמים, מקור חיי כל החיים והוויית כל ההוויות. כלומר, הקדוש ברוך הוא בידוע, הוא מקור חיינו ואורך ימינו, ומידו הכל, הוא השורש. והאדם הזה בצדקותו רוצה להיות קשור אל השורש ולא אל הענפים. אתם מכירים את האנשים הללו שהולכים לטיול? כי יצא לכם פעם ללכת לטיול, מכירים אנשים שעושים טיולים? כן, פעמים, נכון? והולכים ומגיעים לזה מקום שיש שם בריכה ונחל זורם. יש אנשים שמיד קופצים לבריכה, משתכשכים להם במים ונהנים עד השמיים, וטוב להם. ויש אנשים שעולים במעלה הנחל. עולים למעלה, מה אתה מרפא? אני רוצה להגיע למעיין. הבריכה היא נהדרת, היא מקסימה. ונודה שירביצני, אבל מנוחות לנהלן, אבל אני רוצה להגיע למעיין. אני לא מסתפק בדברים שבאים אחר כך, כתוצאה מזרימת המעיין. אני רוצה את המעיין. זה הציקות. האדם לא רוצה את הדברים המסתעפים. הצדיק לא מספיק לו הדברים המסתעפים, הענפים. הוא רוצה להגיע לשורש. כלומר, הוא במגמת עלייה כל הזמן. הוא מטפס, הוא מטפס, הוא מטפס. הוא גם יכול להחליק במים לאחור. אבל הוא ימשיך לטפס. הוא ימשיך לטפס במעלה ההר כדי להגיע אל מקור הנביעה. ושם אולי הוא לא יוכל להשתכשך במים. כי הבריכה שם אולי מועדה. כי הבריכה מתהווה בתחתית. אבל הוא התענג על עצם זה שהוא הגיע למעיין, לנביעה, ישתה מן המים הקרים. תענג, הוא הגיע, הגיע לשורש. היינו, אומר הרב, כל הדברים המסתעפים במעשים, בהשכלות, בתורניות, אינם כי אם סעיפים שלפעמים מתגלה על ידם האור הקדוש של הצדקות העליונה. כלומר, כל לימוד, בכל רגע התורה, כל תפילה, כל מצווה שהם מהם? הענפים המסתעפים. והם לא השורש. הם הביטוי, הגילוי האלוקי בעולם הגשמי. אבל השורש לא נמצא שם. הוא נמצא בתוכם, נסתר בחום. והצדיק לא מסתפק בה בחומר הזה. הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדבר הזה. מחפש את הנביעה, את המעיין. לכן הצדיק הזה הוא בכל עניין בעניין שהוא עושה, תפילה, לימוד, מצוות, אכילת סנדוויץ', שתיית מים, מקלחת. כל דבר שהוא עושה בחייו, יש לו השתוקקות קבועה ובלתי פוסקת להגיע למה? למהות הפנימית. לכן אומר הרב, אבל עצמותה, השאיפה הזו, אינה כי אם אותו הזיו הקבוע בנשמה בעצמות מיעוט. מה הופתה? כלומר, הביטוי הזה של השאיפה אל מקור החיים, זה מה שמאפיין את הצדיק. לא בהכרח כל מעשה הוא מעשה מאפיין, כי זה יכול להיות במציאות החיים. הצדיק מחויב במצוות שהם הסעיפים. אבל בקיום המצוות, או התפילה, או האכילה והשתייה, כל דבר שהוא עושה, יש לו השתוקקות פנימית לא להסתפק בזה, אלא לנוע הלאה במעלה ההר, אל הנביעה, אל המקור, מקור החיים, שמתגלה בתוך נקודת החיים היותר מורכבת. זאת אומרת, במילים אחרות אפשר לומר, שהצדקות של הצדיק באה על ידי ביטוי בתוך תוכו, בפנימיותו, בוערת אש שלהבת יד. בעניינו, מגמתו, חלותיו, רצונותיו, היא למען התכלית הזו, להיות קשור אל הברוך, מקום ברוך הוא, בכל עניין ודבר שמקיף וכולל ונוגע בכל חלקי חייו הגשמיים והרוחניים כאחד. כלומר, אין הפרדה בין הצד הגשמי לצד הרוחני, אלא הכל מהווה יחידה אחת שקוראת, אומרת, מדברת, זועקת, אני השם. ולשם הוא שואל. זה הצדיק. ממילא, מגמתה היא הקשר התדירי המתגבר תמיד עם האור האלוהי. כלומר, אותה שאיפה זו המגמה שלנו. בשביל מה אני חי? בשביל מה אני חי? להגיע למקום. אני חי כי אני שואף להגיע לקדוש ברוך הוא. זה כל חיי. זה כל ענייני בחיים. נכון, ואני אעשה כל הדברים הרגילים בחיים. אני אוכל ואני אשתה ואני אשם ואני אקום ואני אלך ואני אסע ואני אלמד ואני אתפלל ואני אעשה מצוות. אבל זה מתוך שאיפה אחת. להיות קשור לקדוש ברוך הוא במעשה. בוודאי, אנחנו יודעים. שזרמי החיים, כפי שאנחנו מכירים אותם, הם לעתים הם רגועים, ולעיתים הים סוער, ודגל שחור נופף בגאון על סוכת המתים. ובכל זאת צריכים לחיות. איך האדם חי בתוך המכלול הזה? איך האדם מסוגל להישאר מול שערות החיים ועדיין לשאוף באותה שאיפה קבועה תדירית בלשון הרב אל מקום הנביעה, כאשר לא אחת קורה שאתה שוחה בנהר של החיים ואתה מרגיש שאתה מתקדם ובא גל גדול ומשליך אותך אל החוף כאילו לא עשית כלום. לא רק שאתה בקושי מצליח להתאושש ומחפש חמצן של לנשום, אתה לפעמים גם עלול למצוא את איבריך ככה קצת מוקים בחבולים. מאיפה בא הכוח לחזור בחזרה לאותו בריכת מים או שפת הים ולשחות מחדש? השאיפה. השאיפה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. זה תכונת הנפש של הצדיק. עכשיו, נורא פשוט. אתה רוצה לדעת אם אתה צדיק? תבדוק, זה מתאים לך מה שאתה אומר, מה שקורה. אתה צדיק. כבר הרב פה, שימו לב, לא מדבר על הצלחתו של האדם המתקרא צדיק, אלא על תכונת האופי, על השאיפה שלו, שהיא תדירית. מה פירוש תדירי? קבוע. נו, בקבוע יש גם עליות וירידות. שלא נתבלבל, חס ושלום. אבל באופן הקבוע אין מצב שבו האדם אומר, טוב, די, עזוב, תעייפתי, אנחנו. אנחנו. אלא אני תדירי, בין אם אני חבול ומוכה ובין אם אני שלם ובריא, אני שואף להגיע לאותה נקודה, גם אם התקרבתי אליה יותר או גם אם התרחקתי ממנה. אני חוזר אל הניווט, אל הנקודה המסוימת הספציפית, שאליה אני הולך ויהיה אשר יהיה, ולא משנה מאין ומאיפה וממצבי הנוכחי. אם כן, אדם צריך להיות במדרגה נוספת כדי להגיע למימד הזה. וזה מה שאומר הרב בפסקה הבאה.
הרב, איך זה מרמוז במילה צדק באמת? למה דווקא צדק?
אתה שואל שאלה מעניינת. אתה אומר, היכן זה רמוז במילה צדק?
כל
משהו. הרב לא דיבר על המילה צדק. הוא דיבר על מאפיין של תכונת הנפש אצל הצדיק. את השאלה שלך שאלה מעניינת, אנחנו לא נוכל להיפטר ממנה ולהגיד, אוקיי, בסדר, אני אתן לך מין תשובה קלה. תראה, צריך להגדיר מה פירוש העניין של הגדרת הצדק. מהו הצדק? יש צדק אנושי ויש צדק אלוקי. ויש הבדל גדול בין השניים. צדק אנושי, רופא צריך להחליט לכרות איבר בגופו של אדם מבחינת הצדק, כי הוא מציל את חייו. האם זה צדק או שזה מוסר?
צדק.
לא יודע. הוא צודק, הרופא צודק, כן, זה נכון, זה יציל את חייו. מוסרית אולי אפילו זה, זה פשוט מעלה שאין דרך אחרת, במידה ואין. צדק עניינו לעשות את הדבר הנכון, במינון הנכון, במקום הנכון, לצורך הנכון, באופן הנגיע למי שמקבל. כלומר, אני עושה איתך צדק. כלומר, זה מוגבל. צדק זה לא חסד. כשאני מדבר על צדק, זאת אומרת שזה על פי מידת הדין, זה מה שמגיע לך. לכן בשם הצדק אתה מקבל. לא מה שאנחנו רואים לפנינו היום, כמו שאומר הנביא, קיוויתי למשפט והנה משפחה. כן? לא מדבר על הצדק האנושי הבא לידי ביטוי והמתגלה לאלינו בבושתו ובמערומיו בבתי המשפט. שם אין צדק. שם מקום הצדק, מקום הרשע. לא, משהו אחר. אנחנו מדברים על צדק, צדק אנושי, מוסרי, טבעי, הוא לתת לך מה שמגיע. החסד הוא לתת מעבר. בסדר? אני דיקטטור. לכן אומר הרב, איך אדם שבוחן את תכונת האופי שלו לגבור האם הוא בשאיפה הכוללת אל הצדקות. ברעב בפסקה הבאה, וואה, זאת משימה, משימה מורכבת, עד כדי כך שהאדם צריך להיות בעל מידת צניעות. האם הרב פה מדבר על הצניעות בהכרת עצמך? האם המושג צניעות הוא כולל רק את האדם בתוך עצמו, בפני עצמו, או המושג צניעות הוא מושג כולל הרבה יותר רחב? מה אתם אומרים? האם יש קשר בין שני הפסקאות?
בטח.
חייב להיות. אבל לא. כלומר, בואו נראה בדברי הרב, ונראה שיש כן קשר, אבל באופן שאנחנו מסבירים אותו, את הקשר הזה, לא בתוך דברי הרב. כי הרב לוקח אותנו עכשיו למקום מכורה אחר לגמרי. הרב הולך לדבר עכשיו על הצניעות. הצניעות הנדרשת מאיתנו כבני אדם מתוך תפיסה מוכרת, שאנחנו נוטים להכחיש אותה. נוטים להתעלם ממנה כי היא מכאיבה לנו ואנחנו לא רוצים להיפגע. המידה הכי קלה לשבירה זו מידת הצניעות. איזו מידה הצניעות? בין המינים. בין בנים ובנות. זכה ומקבל. איך זה קשור לצדקות? בואו נראה. אומר הרב, מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, ומתוך כך היא זוכה לדחות מפני הדברים שהיו טובים מצד עצמה. אבל כיוון שמפני יצר האדם בכוחו החלש גרמו לפרוץ במידת הצניעות, שהיא קיומו של העולם הרוחני והחומרי, מידת אהבה והידידות וכל הסימונים, סליחה, הסימנים והדיבורים הנוחים, היה ראוי להיות שווה בין המינים. אבל מפני יקרת ערך הצניעות נדחית מידת דרך ארץ ממקומה עד שלא לשקול בשלום אישה. וואו. מה קורה פה? ובמשך הרב אומר, הצנוע מכיר כי לא מפני שנאה על המין הוא מתרחק ועושה גדרים, כי מפני התכלית הכללי היפה, דוגמתם של דברים אנו מוצאים בדעות, התרחקות הראויה וכמעט מודבעת שלא לתור אחר מחשבות המרחיקות את המעמד המוסרי, לפעמים נראה שדוחקים את חופש הדעת. אבל מי שמכיר התכלית יבין את יקר ערך ההגבלה ויקבל אותה באהבה. כלומר, מהפסקה הזו פשוט לנו שהרב מדבר על מה? על צניעות בין המינים, בין גברים ונשים. הרחקה, מיד, הרחקה. וזה נראה רע, זה נראה לא טוב. איפה דרך ארץ? קדמת תורה, כן? איך אומרים כולם, כל האנשים שהמתלהמים ולא יודעים ולא יודעים, אלא יודעים לאהוב ולהגיד ולומר, לשטוף חלקי רעיונות? מה זה? דרך ארץ קדמה לתורה? יש כמה וכמה פסוקים בספרי הקודש שמדברים על דרך ארץ, ולא כולם נעימים לאוזן של אותם אנשים הטוענים בקולי קולות לדרך ארץ קדמה לתורה, אלא משום שטחיות רעיונם ועיונם, קל להם לשלוף. אם כן, מה רוצה פה הרבה? רבותיי, מה פירוש? שניהו, מה זה אומר לכם?
לשמור...
באופן כללי.
להצניע זה להסתיר.
להסתיר. עוד?
לא לשמור על דבר כלשהו.
לשמור על דבר כלשהו. לשמור על דבר. איך זה בא לידי ביטוי? איך אני נשמר מדבר מסוים?
נחלי אותו.
אמר, בסדר, עוד. איך אני נשמר?
מתרחב.
אני מתרחב. כלומר, לפעמים, בגלל שאני מבין, שדבר הזה עלול להזיק, למרות שהוא טוב. טוב, אני מתרחב ממנו. דוגמה. אני אוהב לשמוע סיפורים ירושלמים. בירושלמי מראה יש דברים מאוד יפים, ככה. הם מעניינים בפני עצמם. ירושלים זה ירושלים. היא שונה לא רק מבחינת יופי של העולם, כן? היא יופיו של עולם. אלא גם אנשי ירושלים, היה להם סגנון דיבור מיוחד. חוויות שונות מהרבה מקומות בארץ, זה ירושלמי. אז אתמול למשל שמעתי שעה ברדיו מורשת, סיפורים ירושלמים. ואלו לשידור ירושלמים ותיקים, כאלה שהיו פה עוד, או במלחמת השחרור, או לפני, כן, היה שם אחד, שסיפר שנו, אז באותו זמן הרי העושר לא היה מתון, והכלכלה לא הייתה פורחת. ואנשים, ברוך השם, חיו, תודה לאל, הכל היה בסדר, תודה, אנחנו באנו משם. הייתה לנו ילדות נפלאה, בלי טלפונים, בלי כל הדברים הללו. גם לא היה לנו כל מה שרצינו, כמעט לא היה כלום. כל מה שרצית, עשית לבד. וממילא, סיפרה שמה אישה, לא יודע, לא מכיר את שמה, לא יודע כלום, לא, היא אמרה, שהיא זוכרת דבר נורא יפה שאימא שלה החליטה לכבד את השבת במעדר. מה היו עושים בזמנו? לא יודע אם אתם מכירים את זה, ראיתם פעם אבטיח עם גרעיני? היה לכם, זכיתם לראות. אז היו לוקחים את הגרעינים, כמו אבטיח, שמים את זה על, שוטפים אותם, שמים את זה על מגבת, שמים אותם בשמש. לא מתייבשים. כשהם מתייבשים, בימי שישי, היו האימהות מתגנות אותם במחבת. היה פיצוחים לשבת. שמים על זה מלח גס, כן? חכים, והם תגנים את זה ככה, כל השכונה הייתה מלאה ריח של תיגון, של גרעינים, כן? תגנים גרעינים בשבת, שיהיה פיצוחים בשבת. טוב, האמא שלה אמרה, טוב, אבטיח זה כבר רגילים, גרעיני אבטיח, זה כבר התרגלו. אמרה, בוא נעשה ניסוי בגרעיני מלון. מלון זה לא סתם, זה צריך להיות אלוף. גם הם דקים, אתה צריך להיות אלוף כדי לפצח אותם. לקחה גרעיני מלון, שטחה אותם, נקטה אותם, שמה אותם בחלון, שיהיה... התייבשו עד למחרת יום שישי, כן, בבוקר התעצר מהם גרעינים לשבת. בבוקר קמה, נעלמו כל הגרעינים, לא נשאר כלום. מי אלה, מי לוקח מה, מי יגנור? הסתכלה ימין השמאלה, ראתה את אחרוני הנמלים בשיירה, לוקחים לה את האחרונים. כן, זה סיפורים ירושלים. כן, עכשיו, מה זה קשור לעניין השאלה? אדם, בבית שלו לפעמים, יש כל מיני חרקים, כל מיני חרקים שמסתובבים בבית, כן? לא נעים. לפעמים המצב כל כך חמור, שצריכים להזמין את מכת דבר, כן? מזמינים מדביר, כן? הוא בא ואומר, תשמע, צריך פה להדביר את המזיקים בבית, אז אתם צריכים יומיים, שלושה, שעה, לא יודע, זה העניין, לעזוב את הבית, להשאיר אותו ככה, בלי שיהיו פה באנשים. למה? מה בא? יש... מה, תדביר ואני חי. הרי זה דבר טוב להדביר, לא? כלומר, יש בו דבר טוב, ובמנת שאני אחיה עם הטוב הזה, אני לא צריך להיות שם. אני מתרחק משם. כלומר, יש בחיים הדברים שאנחנו, מצד אחד, הם טובים מצד עצמם, והם מגנים שלום לכל אדם. והנה בהדרכת הצניעות, אתה לא אומר שלום לנו, לאישה. אתה רואה אישה, אתה אומר השלום. זה הפך, מה קורה פה? הווה מקדים שלום לכולם, איפה דרך ארץ? אתם הדתיים. לכאורה זה סותר. כלומר, הצניעות עניינה הרחקה. והרחקה משמעותה תובנה. ולהסבר התובנה אנחנו נמשיך ונראה שהצנוע מכיר, אני אסביר לעומק אחר כך, שזה לא בגלל שאני, יש לי משהו נגד נשים. לא. לכן אומר הרב, אותו דבר גם בדעות. למה לא תפתח את העולם שכולם ילמדו הכל, וקראו הכל, ותעסקו בכל? אתה בעצמך יודע שזה לא טוב. הרי אין לי ספק שאם אתה תראה את ילדך בעזרת השם, שיבוא בעדו ובזמנו, יפתח פתאום מן הספרים, שאתה לא מסכים למה שכתוב שם, אתה תאמר לו, סליחה, אתה לא קורא. הוא ירים לך, סליחה, איפה חופש הדעת? איפה זכות הציבור לדעת? אתה תגיד לו, טוב, אני אראה לך מה זה זכות. מאיפה? מה זה החוצפה הזה? מה פתאום אתה גודר אותו? זה פשוט לך. שאתה לא מכניס במוחו של הילד דברים שעלולים לגרום לנזק בלתי הפיך. למרות שיש חופש הדעת, אני גודר אותה. יש חופש הדיבור, אבל צריך לגדור אותה שלא יהיה לשון הרע ולא רכילות ולא דברים בטלים. כלומר, זה מובן. למה אנחנו מתקשים לקבל את ההגדרה הזו בנושא הצנועות שבינו לבינם? בגלל שהרב אומר מפורש. שיצר האדם וכוחו החלש בתחום הזה יפרצו את מידת הצניעות הכי מהר שאפשר. ועל זה אומרים, בוא תסתכל מסביב, תראה מה קורה. פוק חזי מעמד אבל, תסתכל. לא צריך הרבה להתאמץ, רק להסתכל. ולא אומר הרב, שאם כל החשיבות שכוללת ונכללת ומרכיבה את מידת הצניעות, במה היא נוגעת? בכל סדרי החברה, באהבה, בזוגיות. הרי למעשה יש בתוכה מדרגות. המדרגות הללו נמצאים בחלק העליון, במקום העליון, ובגלל הערך העליון החשוב הזה של הצניעות, של ההרחקה מפני הקלקול או מפני מה שעלול להביא לקלקול, היא דוחה ערכים אחרים. יש חשוב, יש חשוב יותר. יש נכון, יש נכון יותר. לכן אומר הרב, זה יכול לדחות גם רגשי אהבה, אחווה, שלום ודרך ארץ. כלומר, אין ספק שערכים של שלום דרך ארץ, אהבת הבריאות, כמו שהרב כתב, שהתחלנו את הספר, במידת האהבה צריך לאהוב כל אדם. הרב לא חוזר בו, אלא הרב מדגיש שיש ערכים שנדחים לעת עתה בגלל עניין כזה או אחר, במידת עצמי. כי הדברים מצד עצמם הם יפים וטובים ונכונים. אבל בגלל שאחווה בין המינים מביאה לפריצת מידת הצניעות, ופריצת מידת הצניעות פוגעת באופן דרסטי, קיצוני, קשה, במציאות עצמה, לא לבחינה מוסרית, רוחנית, חומרית, מעשית, היא פוגעת. אז אותה אחווה מתבטלת. ואם זה עלולה לגרום נזק. הבנו את הרעיון? לכן המשיך הרב אומר, מידת האהבה והידידות בכל הסימנים והדיבורים הנוחים הייתה ראוי להיות שווה בין המינים. כן, הכל בסדר בין כולם, דיבורים, הכל בסדר, רגשות, אהבות, מילים, הכל... למה, מה, למה לפגוע, למה לברוח מקשר עם בני הצד השני? למה? זה מעלים, פגע. איפה שלום, איפה אהבה, איפה אהבת לרעך כמוך, וכולי וכולי, שם משפטים ששופטים. אבל מפני יקרת ערך הצניעות נדחית מידת דרך ארץ במקומה, עד שאולי של משלום אישה. זה לא בגלל שאני מזלזל באישה חס ושלום. להפך, זו הגמרא בקידושי. הגמרא בקידושי דף עין עמוד א' אומרת, שלא לשאול בשלום של אישה, לא בגלל זלזול בה, אלא בגלל הערך היקר שאני נותן לה אני לא מתייחס אליה בצורה מושפלת. אני לא מתנשא מעליה, אלא היא מעליי. אני לא לוקח יהלום, ומי שעושה את זה כנראה משתבש את דעתו עליו. אדם שמחזיק יהלום בביתו, לא מניח אותו על השולחן במטבח או בסלון, שכל אחד שרוצה יבוא ויסתכל. אם הוא עושה את זה, או שהיהלום לא יהלום, או שהוא לא בדעתו. אתם זוכרים פעם, סיפרתי לכם, לא זוכרים מי זה היה. אחד מגדולי ישראל, שסיפר לו גביר בעיירה, שהוא צריך עזרה. ביתו התחברה למשכילים. והיא מתחילה לגלות סימנים לא נוחים. היא עכשיו גמרה בית ספר למוזיקה. היא קיבלה תעודה, היא עכשיו יכולה להיות מורה למוזיקה. וסם עושים מסיבה. מסיבה. הם רוצים להגיד את הרב שיבוא, אולי לדבר על השירה, קצת שיכניס אווירה רוחנית במי סבא בא, מי סלא בא לא בא, למסיבה. אבל אומר האבא לרב, תעשה טובה, בבקשה כבוד הרב, תדבר עם הילדה קצת, תאזן אותה, תן לה קצת יידישקייט, כי היא הולכת ומתרחקת מן היהדות. אמר הרב, בסדר, אני בא. הוא הגיע למסיבה. לפני המסיבה, הרב קורא ל... סליחה, האב קורא לביתו, אומר, בואי, תגיד לי שלום לרב, מי הרב? מה? טוב, בא. שלום כבוד הרב. אומר לו, הרב אומר לה, תגידי לי שאלה, את מוכנה לנגן לי? לא, שאני נגן לך. מה העניין שאני נגן לך עכשיו? תגידי שבאמת את יודעת לנגן. סיפרו לי שאת עכשיו למד, יש לך תעודה, שאת מורה למוזיקה, תראי לי לנגן. אמרת, כבוד הרב, סליחה, הנה התעודה. צריכה להוכיח לך. מה, כל אחד שיבוא עכשיו, אני צריך להראות לו שאני יודעת לנגן? זו תעודה שמוכיחה שאני יודעת לנגן. אמר לה, ביתי, תקשיבי. את חושבת שהקדוש ברוך הוא צריך להוכיח כל פעם שיש איזה מישהו אחד שרוצה הוכחות להוכיח לו משהו? יש לו תעודה, הנה העולם, תסתכלי. כשהאדם מכיר את ערך בין המין השני, שהוא יהלום, זו תעודה, שומר עליה. הוא לא נותן לכל אחד להראות, אני אוראה לך. מה פתאום? לכן צניעותה של האישה היא, ומשום אהבה וידידות ואחווה ושלום בדרך ארץ, לא לומר שלום לאישה. אתה לא מכיר, מה אתה אומר שלום? מה זו הקרבה הזו? זה הרס. סיפרתי לכם פה על אחד, שעכשיו בדורנו שמעתי את הסיפור הזה. רב אחד שנתן איזה שיחה, שיעור, בא אליו אישה אחת בו התלהבות גדולה, אמר לו, הרב, נהניתי מאוד, שילה לו יד. אמר לה, סליחה, לא, לא, סליחי לה, לא נותן לך יד. אמר לו, למה? אמר לה, כי אני רוצה לדעת, להיות רגוע, שהיחיד שיש לו מגע איתך, זה רק בעליך. אף אחד לכם לא. את יקרה מדי. לא כל אחד רוצה במשתמש ומרגע לדעת. מה זה הדבר הזה? אז זה זילות. בעיני אנשים הרחוקים מתורה ומצוות, ורחוקים מהאמנה, זה נראה בצדר, זה דרכי שלום, זה זילות. דבר זול שכל אחד יכול לקחת וכל אחד יכול לגעת וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה מתי שמתאים לו. זה הפקר. זה ביזוי. לכן אומר הרב, הצנוע מכיר כי לא מפני שנאה על המין הוא מתרחק ועושה גדרים כי אם מפני התכלית הכללי והיפה. כן, וגם אם זה לפעמים פוגע בערכים אחרים שהם יפים בפני עצמם ונכונים ואמיתיים. מצא דוגמתם של דברים אנו מוצאים בדיוק. אם אתה לא כל כך מסכים, אתה תראה שאתה בעצמך לא מסכים ולא תסכים שיכנסו לדעתך או לדעת ילדיך או לדעת משפחתך דברים שאתה חושב שעלולים לפגוע בהם. למרות שיש מושג שנקרא חופש הדעה, זה אפשרות האדם לקרוא ולבחור, אתה שם הגדרה, אתה שם גבול. כי אתה מבין שהנזק הוא גדול יותר מן הערך. הבסיסי העצמי של הדבר, כן. מבלה אומר הרב, אבל מי שמכיר התכלית יבין את יקר ערך ההגבלה ויקבל אותה בערבה. כן, זה קשה, זה מצמצם. זה מצמצם, זה מגביל. והאדם אוהב חופש. אוהב חופש. חתני שיהיה בריא, הרב בן ציון בר שלום. כתב מאמר השבוע על העניין של פרשת שלח לך המרגלים. הוא אומר, צריך באמת להבין מה, מה, מה קורה שם. איך אנשים כאלה גדולים שחז"ל מגדירים אותם הרי כדור דעה, אנשים חכמים מאוד. אנשים, תארו לעצמכם, בואו רגע ננסה לדמיין. ראו מראות אלוקים בהר סיני, אנחנו לא מדברים פה על, על אנשים שהיו לפני 200 שנה. זה אנשים שנראה אליהם, הקדוש ברוך הוא, ראו אותו, שמעו את הקולות. זה דבר שנחרט בנפש. אנשים כאלה מתלוננים על, על, על באמת, אתה לא מצפה שהם יתלוננו על בשר, על דגים, על... תגיד לי, איפה אתה נמצא? אתם מכירים את החבר'ה שאומרים לך, תוכיח לי שיש אלוהים ואני נהיה דתי. שטויות. שקל. כבר יש לנו ניסיון. שגם אם הקדוש ברוך הוא בעצמו בא, גם כן עושים לו עגל אחר כך. נפש האדם היא מאוד מאוד מעניינת. היא מאוד מורכבת. אז הוא מסביר בדרך יפה. מה קורה? למה המהפך הזה בנפש? מאיפה הוא בא? הרצון לברוח מקבלת מרות, מקבלת עול, הביאה את האדם לפרש ולבאר את הדברים הערכיים שלא מתאים לו למקבילים כחסרי ערך. כלומר, לא שאדם יגיד לך שלא צריך לשמור על צניעות. אפילו האדם שלא מקפיד על כל מיני עניינים שבצניעות. הוא אומר לך, כן, זה חשוב, אבל הוא לא ייתן לבנותם להסתובב ללא ביגוד ברחוב. כלומר, גם הוא מגדיר, גם הוא מקביל. כן? אבל הוא מתלונן. מה שלא נותנים שלום, מתחבקים, מתנשקים, זה מפריע. השאלה היא למה, מה הסיבה? אלא שהוא רואה בערך של השלום והאהבת, כבוד הבריאות וכו', כנעלה יותר מערך עצמו. וזה עיוות. אם דיברנו על הצדקות מקודם, ודיברנו על הצניעות, קודם כל השווה ביניהם, ושניהם מתחילים באות צעדים. טוב. אבל העמוק יותר, האדם הצדיק, כמו שהגדרנו בתכונות אופיות, איך מגיע לצדקות? על ידי ההגבלה, על ידי הגדרת הערכים הנכונים. מעמיד אותם בסולם ערכים שלב אחר שלב. כשאנחנו מדברים על שלב אחר שלב, אז יש שלב עליון ויש שלב תחתון. יש כולם בעלי ערך, אהבה ואחווה ושלום ורעות וכבוד הבריות, והווה מקדים שלום לכל אדם. נכון, אבל יש דבר מעל זה. יש ערכים שנדחים בפני ערכים. אדם הצדיק בצדקותו, בשאיפתו, להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא, מעמיד סולם של ראשון ולפני הראשון, אחת כמה וכמה בעניינים של בינו לבינה, בשאר מידות האדם שקשורים אל בני האדם סביבו. לכן אדם יכול וצריך לומר שלום לכל אדם, בוודאי, ופלא, פלא גדול יש לי. ובואו נודה על האמת. נזעקים אנחנו על כבודם של נשים שאנחנו לא מושיטים להם יד, או לא אומרים להם שלום, וצועקים עליהם חמאס, על התורה המשפלת. ושאלה לי לדובר המתלונן, הגע בנפשך. ישיר, עולה לי ככה בנבחי המחשבה עכשיו, למי אמרת היום שלום, משהו כזה? לא יודע, למי עשית דבר טוב היום, נכון משהו כזה?
שלום, יש פה אחד מהמכבי, מכירים אותם?
בהצלחה. אנחנו צריכים, תחילה, אנחנו צריכים לשאול אותו, את אותו האדם המתלונן, בהצלחה, האם הקדמת היום שלום לכל אדם שראית בחוץ? האם הקדמת שלום לאנשי הבניין שאתה מתגורר בו היום? האם הקדמת לומר שלום לבני ביתך היום? טול קורה מבין עיניך. אדם שמכיר בערך הצניעות, שעניינה העמדת ערכים יפים, אמיתיים, נכונים, במקומם המתאים, הוא צנוע. זו מידת הצניעות. בעזרת השם, היום חיברנו בין הצדקות לבין מידת הצניעות. והזמן חלף עבר לו, מחר בעזרת השם נעבור לפסקת הרצון. יהי רצון, כל טוב.